Espera, pues.
Ah.
יש בפרשתנו מסרים רבים שקשורים לעיצוב אישיותנו כעבד השם. אני מבקש להתייחס לשניים מהם. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. שואלים המפרשים, בלק ראה את מתן תורה, קריאת ים סוף, שם הוא לא פיחד, שם הוא לא הלך לבלעם. דווקא אשר עשה ישראל האמורי, דווקא כאשר כבשו את חשבון עיר סיחון, שם הוא נכנס לפאניקה, שם הוא הולך לבלעם ומבקש שיקלל את העם. מדוע, מה זה גרם לו יותר מאשר מתן תורה, מאשר ענני הכבוד, מאשר קריאת ים סוף? מה קרה כאן? שאלה מספר אחד. התורה מתארת את זה, ויגור מואב מפני העם מאוד. כן, רש"י אומר, ויגור לשון מורה, מואב מפחדים, ויקץ מואב. מה זה ויקץ אומר רש"י? קצו בחייהם. תארו לכם את הקטסטרופה. מדוע קצו בחייהם? מדוע היו בפחד? הרי הם יודעים מואב שאסור לישראל להילחם איתם. מצאנו את זה כבר בפרשה הקודמת. בני ישראל בקשו לעבור, לא נתנו להם, ובני ישראל לא נלחמו איתם, כי אסור לבני ישראל להילחם עם מואב. אז אם אסור לבני ישראל להילחם עם מואב, מדוע בכלל מואב נמצאים בפחד, במורא, קץ להם מכל החיים? מה קרה? הם בטוחים, כלום לא יקרה להם. שאלה מספר 2. ויאמר מואב זקני העם, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוח השור את ירק השדה. איזה מין משל מוזר. מה בעצם אומרים מואב לזקני מדיין? מה המשל הזה של כלכוך השור את ירק השדה? ומה מאוד מוזר שאת זה הם רק אומרים לזקני מדיין. כאשר הם מדברים עם בלעם, הם לא מזכירים מילה מהמשל הזה של כלכוך השור את ירק השדה, אלא לבלעם הם אומרים, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולנו. מה הפשט? מה הדאגה הגדולה? מה הכוונה של המילים, הנה כיסה את עין הארץ? אני מבקש דרך השאלות האלו לנסות להבין את עומק הדברים, וכאשר נבין את עומק הדברים, נבין איך הפרשה הזו כל כך, כל כך, כל כך קשורה אלינו, לאישיותנו, להתפתחותנו, פה בבית מדרש ובחברה. אומר העקדת יצחק, מה הכוונה שאומרים לזקני מדיין, כלכוך השור את ירק השדה? אומר העקדת יצחק, כל ימי הייתי כוהה בזה המשל. אומר העקדת יצחק, שנים לא הבנתי מה בדיוק נאמר פה, מה באמת אומרים לזקני מדיין, מה הבעיה עם עם ישראל? עד שראיתי הפרות רועות וידעתי כוונתו, שדרך השור להוציא מפיו שבט לשונו דרך הצער ולהעריך אותה יותר, ולשולחה לאורכה סביבות פניו, ובשאירויותה שהיא נעשית כמגל, הוא תולש כל ירק עשב אשר לוכחו ומכניסו בתוך פיו, בדרך הצער אשר הוציא ומוציאה ועושה כן תמיד. והנה מקום הנחת פיו הוא בטוח, וסביביו סערה מאוד, והוא עצמו המכוון מהם. כי אף שיובטחו שלא יתגרו במלחמה, מכל מקום יגורו שיקרה לסביבותם כמו שקורה לסביבות פי השור. אומר העקדת יצחק אותו רעיון, אומר הכלי יקר, אתה יודע מה זה כלחוך השור את ירק השדה? השור מוציא את הלשון שלו לאכול, אבל הוא לא אוסף את העשבים שנמצאים מולו, הוא לוקח אותם ימינה שמאלה, הוא מלכד את העשבים מימין, את העשבים משמאל, אבל מולו כל הדשא נשאר עומד, מולו הוא לא נוגע. כך גם אומר הכלי יקר, אותו רעיון בדיוק. אומר הכלי יקר, אמר לו, סליחה, ילחכו את כל סביבותינו ולא יגעו בנו כלל, רק יעשו קלה כל סביבותינו. ונראה לי שלכך נאמר כלחור עשור את ירק השדה, ירק בשדה סביבות העיר, אבל לא ירק העיר. זאת אומרת, מואב באים לזקני מדיין ואומרים, אנחנו דואגים לכם, למה לא יקרה כלום? כי למה יש הבטחה שישראל לא נלחמים איתנו, אבל אנחנו רוצים להושיע את העולם. בני ישראל ילחמו עם העולם, וזה מה שמטריד אותנו. הדבר דומה ממש לאנטישמיות, ממש למה שקרה בגרמניה, שבאו ואמרו, זה לא שאלה אישית שלנו, זה שאלה של כל העולם. זה הכוונה של המשל, כלחוך השור את ירק השדה. כמו שהירק, השור לא לוקח ישר, לוקח ימינה, שמאל, אבל ישר לא. גם בני ישראל מולנו הם לא ייקחו, אבל מה שהם ייקחו זה ימינה ושמאלה, את אדום, את הערים האחרות, שם הם יבואו. זה טוב יפה מאוד בתור דמגוגיה. זה מה שאומרים לזקני מדיין, כדי שגם הם ילחצו לאש. אבל זה לא גורם לפאניקה עולמית, זה לא גורם שקצים בחיים, זה לא גורם ויגר מואב לפחד. זה דאגה לאחרים, זה אמירה טובה לאחרים, אבל מה באמת יטריד, מה באמת יטריד את מואב? לכן נעבור לאמירה השנייה, זה מה שבאמת יטריד את מואב. מה הכוונה הנה כיסה את עין הארץ? עיניים זה מה שמוליך, מה שמנהיג. אני רואה משהו ולפיו אני פועל. לכן ראשי הקהל נקראים עיני הקהל, כי הם מנהיגים את העסק, הם רואים ומנהיגים. שאלנו, מה זה, מה ההתחלה, מה ההתחלה של כל העסק? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. מה הוא ראה שם שכל כך הפחיד אותו? נלך לפרשה הקודמת ונקבל את התשובה. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה. כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים, באו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. חשבון הייתה עיר במואב, בני ישראל לא יחבו לכבוש אותה, עבר הירדן המזרחית, כי אסור להילחם עם מואב. מה עשה? והיא הייתה מאוד 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 מבוצרת, היה במבצרים, אי אפשר היה בכלל לחשוב לכבוש אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גרם לכך שסיחון תכבוש את חשבון, ועכשיו יהיה מותר לכבוש את חשבון ועכשיו ישראל כבשה את חשבון. אומר הרב נבנצל, בואו נתאר לעצמנו רגע מה חשב לעצמו אותו רמטכ"ל של סיחון שהוא מצליח לכבוש את חשבון. הוא אומר לעצמו, וואו, איזה צבא יש לי, אני אימנתי אותו שנים, איזה הצלחה אדירה, בטח לומדים את משהו, את ההפתעה שהייתה בצבא הזאת, לומדים אותה בבתי ספר למלחמה. באה התורה ואומרת, לא דובים ולא יער, יש חשבון אלוקי, לא מה שאתה רואה בעין. החשבון האלוקי הוא שהשם רצה שהעיר הזו תיכבש כדי שישראל יכבשו את העיר הזאת. העולם מנוהל לפי חשבון אלוקי, לא לפי מה שנראה לעין. והחשבון האלוקי הוא כולו לטובת עם ישראל. עם ישראל מנהיג את העולם לפי החשבון האלוקי, בין לטוב ובין למוטב. זו פרשה שנייה של שמע. עם ישראל עושה מצוות, יורד גשם, לא עושה מצוות, לא יורד גשם. ההבנה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לא אתה הרמטכ"ל, אתה היית בסך הכל כלי מלחמה כדי שחשבון תעבור אליך, כדי שעם ישראל יוכל לקחת אותו. זה פתאום מה שמואב רואה. פתאום מואב מבין שיש הרבה חשבונות אלוקיים בגלל עם ישראל שהוא לא יכול לקלוט. זה הכוונה, אומרים המפרשים, כיסה את עין הארץ. עד שהיה עם ישראל, העיניים היו עיניים ארציות, גשמיות. יכולתי להבין הכל, יכולתי לראות הכל. לא היה פה עומק אלוקי, לא היה פה מהלך אלוקי. השתדלתי, הצלחתי, לא השתדלתי, לא הצלחתי. הכל היה איזה שהם כללים מתמטיים. הצבא שלי היה טוב, הצליח לכבוש את שיחו, את חשבון. לא היה טוב, לא הצליח לכבוש את חשבון. פתאום עם ישראל ממוטט לי הכל. פתאום אני כבר לא בטוח בכלום. פתאום כבר נכנס חשבונות רוחניים. זה גורם לחוסר ביטחון למואב. זה גורם למואב להבין שלא הוא השולט, אלא הקדוש ברוך הוא השולט. וזה מה שמכניס את כל אנשי מואב לפניקה, עד שכדי שהם קצים בחייהם. כי הם מרגישים שהם לא בראש הפירמידה. הם מרגישים שהשם נמצא בראש הפירמידה, ועד שהיה עם ישראל, הם היו בראש הפירמידה. במשקפיים שלהם. גם אז הם לא היו, אבל הם חשבו שהם היו. לכן מתן תורה לא מטריד. כי מתן תורה לא קשור אליי, מתן תורה זה משהו ניסי. זה לא מנהיג את העולם. שעת הים זה משהו ניסי, זה לא קשור אליי. אבל הנה, לקחו ממני עיר שכל המטרה, ואני הייתי הרבה יותר חזק, שכל המטרה היא רק לתת אותה לעם ישראל. עכשיו זה נוגע לי, עכשיו זה גורם לי להיות בפניקה. מי יודע אם מחר לא יקחו לי את כל המדינה. כבר יש חשבונות שמיים שאני לא יכול לשלוט בהם. לכן בלק מבקש לקלל את עם ישראל, כדי שהוא יהיה השליט, כדי שהוא יחזור להיות בראש הפירמידה, כדי שיהיה לו ביטחון. אומרת הגמרא בבבא בתרא, וכאן אני מבקש להגיע למסר מספר אחד. אמר רב שמואל בר נחמן, אמר רב יוחנן, מהי דכתיב על כן יאמרו המושלים? המושלים, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. תיבנה ותיכונן, אם אתה עושה כן, תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא. אומר הרב נבנצל, אתה יודע מה החשבון נפש אתה צריך לעשות? שתלמד מהפרשה הזו של חשבון, שתלמד מהפחד הזה של בלעם. תשאל את עצמך, האם אתה חי בתחושה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותך? האם אתה מבין שהעולם ואתה מתנהלים לפי תהליכים רוחניים? האם כשאתה רוצה משהו עיקר ההשתדלות שלך היא השתדלות רוחנית, או שאתה מושפע מהעולם ועיקר ההשתדלות שלך היא השתדלות טכנית? ברור, צריך גם את הטכני. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים גלויים. אדם שרוצה שידור צריך ללכת לשדכן, אבל הוא צריך להבין שהשדכן הוא רק צינור שהשם דרכו יעביר את השידוך. אדם שרוצה כסף צריך עבודה, אבל הוא צריך להבין שהעבודה היא רק צינור שדרכה השם ייתן לו את הפרנסה, אבל הוא צריך להתייחס לזה כצינור ולתת לזה פרופורציה של צינור, והוא צריך יחד עם זה להבין שזה צינור ועיקר משאבה במרוחניים. רוחניים בתפילה, רוחניים להגיע למדרגה גבוהה יותר, כי כשהוא יגיע למדרגה גבוהה יותר הוא יהיה יותר קרוב להשם, אם הוא קרוב יותר להשם יש לו השגחה יותר גדולה. ובניגוד לבלעם שראה בזה בעיה שהוא לא שולט, אנו רואים את זה שמחה, כי אנו בניו של השם, ואנו יודעים שהשם כשהוא שולט עושה יותר טוב מאיתנו את העבודה. כל מה דעביד רחמנה לתאב אביד. גם ביום הקשה הזה שהובא לקבורה אותו אחד שקידש שם שמיים מכוכב השחר, אנחנו יודעים, גם כשאנחנו לא מבינים, שכל מה דעביד רחמנה לתאב אביד. ולכן זה שהשם שולט זה הרבה יותר טוב מאשר שאנחנו נשלוט. ולכן בניגוד למואב, אצלנו זה יוצר בדיוק הפוך. אצלנו זה יוצר ביטחון שכל הזמן יש מישהו איתי שדואג לי, שהוא מנהל את העולם ואני הבן שלו. אולי מואב כך הרגיש, הוא כולו בן השם, אבל אנחנו כבנים של השם צריכים להרגיש הרבה יותר בהתפעלות את העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא בראש הפירמידה. וזה החשבון נפש שצריך לעשות בעקבות הפרשה הזאת. האם אתה באמת חי, לא יודע, לא יודע בשכל, מה אתה נושם, מה אתה חי, מה אתה מרגיש, מה אתה חווה? האם אתה באמת חווה, מרגיש ויודע שהקדוש ברוך הוא מנהל אותך ומנהל אותך לפי קודים רוחניים, וההשתדלות שאתה צריך לעשות היא כדי שיאפשר את השפע, אבל לא היא הקובעת? ולכן החזון איש אומר שאדם צריך לעשות את הדבר הנורמלי, לא פחות מדי, כי אז הוא זקוק לזכויות גדולות כדי להגיע לנס גלוי, ולא יותר מדי, כי אז הוא מראה להשם, אתה לא יכול לתת לי זה בדרך נורמלית. אלא ההשתדלות חייבת להיות ההשתדלות הנורמלית, לא יותר ולא פחות. בהבנה שהיא הצינור, והעיקר זה המאמץ הרוחני שאתה משקיע. זהו מסר מספר אחד. וכאן אני מבקש להגיע למסר מספר שתיים, שיש פה לדעתי חשיבות גדולה מאוד. ואתה, אחרי שלא הולך לקלל את העם, בבלעם בסוף דרכו, אחרי שהוא מנסה פעמים רבות והוא לא מצליח לקלל, בבלעם ואומר, ואתה הנני הולך לדרכי, לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אתה רוצה להחזיר את העם למצב שיהיה אין הארץ? אתה רוצה לחזור למצב שאתה שולט? אין שום בעיה. תגרום לעם הזה לאבד את היחידיות שלו. תבולל אותו בין העמים. תגרום למצב שאין מסורת, שאין עם, שמתחתנים עם גויים. ברגע הזה תיפסק ההשגחה האלוקית, וברגע הזה תחזור לאן שאתה רוצה. ואם לא הצלחת דרך הכללות, אתה יכול להצליח. תגרום למצב שהעם יפסיק את ייחודו, שלא יהיה יותר מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, שבלעם רואה את האוהלים לא מכוונים אחד כנגד השני, והאונקלוס מתרגם שני תרגומים, אחד אוהליך יעקב, האוהל עצמו, המשפחה, התא המשפחתי, מה ששומר על ייחודו של עם ישראל, והשני זה אוהליך יעקב, זה ארץ ישראל, זה גם כן מה ששומר על, על ארץ ישראל, על ייחודו של עם ישראל. תוציא אותם מארץ ישראל, תוציא אותם מהאוהל, תבולל איתם עם הגויים, ותחזור למצב של אין הארץ. אומרת הגמרא, אלוקיהם של אלו שונא זימר, והם מתאבים לכלי פשטן, בוא ועשייך עצה, עשה להם כלאיים ואושב בהן זונות, זקנה מבחוץ וילדה מבפנים, וימכרו להם כלי פשטן. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשטן? שימו לב איך השלבים. בשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויצאים לטייל בשוק ומתחילים להתערב עם הגויים, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשטן? זקנה אומרת לו מחיר מסוים בשווה, והילדה בפנים אומרת לו, אני אתן לך את זה קצת יותר בזול. ואחר כך הוא נכנס כדי לקבל את זה יותר בזול ממנה, והרי הוא כבן בית, והיא אומרת לו, הרי אתה כבן בית, שבור לעצמך, וגגרי של יין אמוני מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים. אומרת לו, רצונך שתשתה כוס של יין? כיוון ששתה בוער בו יצרו. זה לא קורה בבת אחת. זה מתחיל בטיול עם הגויים, זה ממשיך לדבר עם הזקנה, זה עובר לדבר עם הצעירה, זה ממשיך לכוס יין. הוציאה יראתה מתוך חיקה, אמרה לו, עבוד לזה. אמר לה, הלא יהודי אני. אמרה לו, ומה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אלא פיעור, והוא אינו יודע שעבודתה בכך. ואז מגיעים לזנות. זו הייתה הצעה של בלעם, אל תלך בבת אחת, לא תצליח, תלך בשלבים, תטשטש את הייחוד של עם ישראל, תטשטש את הייחוד של עם ישראל, תחזור למצב של אין הארץ. כי כל העובדה שיש מהלכים אלוקיים, שעם ישראל יש לו השגחה אלוקית, נובע מהעובדה שיש לו את הייחוד שלו. ברגע שלא יהיה את הייחוד שלו, תקבל את מה שאתה רוצה. אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, פעמיים מתרגם שבלעם זה לבן. פעם בהתחלה, ופעם הוא אומר שהמקום איפה שהאתון פתחה את פיה, זה היה המקום שבו יעקב ולבן עשו את הגלד. כך כותב יונתן בן עוזי. מה הפשט? ברור שבלעם זה לא לבן. מתכוון יונתן בן עוזי להגיד לנו שבלעם הבין את מה שלבן הבין. לבן מנסה למנוע מיעקב להגיע לחרן, כי לבן, אומרים המפרשים, זה לא בן, בלי המשכיות, אין ייחוד לעם ישראל. אז הוא מבין שאם לא יגיעו לחרן, אם לא יגיעו לארץ ישראל, לא יהיה ייחודיות. ואולי יש עומק גדול יותר. לבן הוא הסבא של השבטים. כלומר, היסוד הזה שאנחנו רוצים מצד אחד לשמור על הייחודיות שלנו, ומצד שני להיות אנשים אוניברסליים, זה שני גנים שנמצאים בתוכנו. הגן של יעקב, מה טובו אוהליך יעקב, והגן של לבן, של בלעם. וזה שני כוחות שנמצאים בתוך האדם. הרצון לשמור על ייחודיות, והרצון להיות חלק מהעולם הגדול. וכאן רבותיי באה השאלה הגדולה. אם אנחנו רוצים את ההשגחה האלוקית, אנחנו חייבים לחיות חיים שיעקב ינצח את לבן שבתוכנו. ואין הכוונה לא להתחבר לעולם, אלא הכוונה היא לחשוב מהם אותם נקודות שההתחברות לעולם תוסיף בעבודת השם ולא תגרע בעבודת השם. אחד הדברים שכל אחד מאיתנו פה בישיבה מתחבט, מתלבט, זה הנושא של פתיחות וסגירות. מה לראות, מה לא לראות, מה לקרוא, מה לא לקרוא. נושא מאוד חשוב שחייב להיות נידון, חייב להיות מדובר. באה הפרשה שלנו ונותנת תשובה. פתיחות שתעזור לאיחוד מותרת ורצויה. פתיחות שתטשטש את האיחוד אסורה. וזו הייתה הצעה של בלעם. תגרום לפתיחות שתטשטש את האיחוד. אומר הרב הוטנר, המון נקודות המפוזרות זו תחת זו, בוודאי שיש בהן משום ריבוי. אבל אותן המון נקודות עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת העומדת במרכז, הקדוש ברוך הוא, הרי זה עיגול אחד. זוהי חביבי חובתך בעולמך להעמיד במרכז חייך את האחד, ואז אין עליך לדאוג כלל לכפילות. כל נקודה חדשה שתרחוש תרחיב את העיגול, אבל תדאג לכך שהאחדות לא תזוז ממקומה. האם פתיחות מותרת? כן. אבל רבותיי, בתנאי אחת, שהיא בצורה של עיגול ולא בצורה של קו. לא שהקדוש ברוך הוא נמצא פה ויש לי דברים קרובים אליו ויש לי דברים מרוחקים ואולי אפילו כמעט מנוגדים. אם אני חי כך, אני חי כל הזמן בסתירה. אני בעצם נהיה דו פרצופי. אני בעצם מגיע למה שבלעם רוצה, לטשטוש האיחוד. אם אני חי חיים, כן, פתוחים, רחבים, אבל בתנאי שכל דבר שאני עוסק בו קשור לעבודת השם, קשור למרכז. כשאני מתלבט האם לעשות משהו, לראות משהו, לקרוא משהו, אני יודע שזה יוסיף לי בעבודת השם ולא ייקח אותי ממנה. יש הקדוש ברוך הוא, יש פה עיגול והוא יכול להיות רחב מאוד, אבל הכל מסתובב סביב. כשאדם חי כך, אז הוא חי את מה טובו אוהליך יעקב, והוא לא חי את העצה של בלעם. וזה המסר השני שאני מבקש ללמוד מהפרשה שלנו. אנחנו רוצים השגחה אלוקית, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה בראש הפירמידה ואנחנו נושפע לטובה, בתנאי אחד, שנחיה חיים שכולם שומרים על הייחוד שלנו כבניו, כעם סגולה. זהו לדעתי שני המסרים העיקריים שאני מבקש ללמוד מהפרשה שלנו. א', בנושא של ביטחון והשתדלות, לדעת לשמור על הפרופורציה הנכונה בין הביטחון להשתדלות, להבין שההשתדלות היא לא מה שמביאה לך את הדבר, היא רק יוצרת את הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מביא לך את הדבר. ולכן חלק מההשתדלות צריכה להיות השתדלות רוחנית, כי אחרת אתה כאילו בונה צינור אבל יש מחסום בשני הצדדים, זה לא עובר. ההשתדלות הרוחנית פותחת את הפתחים. אז ההשתדלות הגשמית היא בונה את הצינור, והרוחנית היא פותחת את הפתחים, ואז השפע יורד למטה. ולכן חלק מההשתדלות של כל רצון לכל דבר בחיים חייבת להיות השתדלות רוחנית ולא רק השתדלות גשמית. ולהבין את מה שבלעם לא הבין, שנכון, עם ישראל נמצא במצב של הנהגה רוחנית והתהליכים הם תהליכים רוחניים, ואנחנו צריכים לחזור ולשנן ולחיות את זה, כי התקשורת מסביבנו לא ככה מדברת. אף אחד שמנתח מה שקורה בעולם לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. אבל לנו חייבת להיות הבנה שכל תהליך שקורה בעולם, בחברה, בעם ישראל, בארץ ישראל, לנו אישית, הכל מאיתו יתברך. וזה החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות. האם אנחנו חווים את המציאות הזו? והנקודה השנייה, להבין שלבן ויעקב זה שני כוחות שנמצאים בתוכנו. שני גנים שנמצאים בתוכנו. אבל השאלה היא לאיזה גן אנחנו נותנים את המרכז, והאם הפתיחות שלנו היא פתיחות בונה או הפתיחות שלנו היא פתיחות הורסת. לא לחינם יונתן בן עוזיאל בא ואומר שבלעם הוא לבן, כדי להסביר לנו מה בלעם רוצה ואיך הוא רוצה להגיע חזרה לעין הארץ. ואנחנו צריכים לתקן את הדבר. יהי רצון שבאמת נזכה לחיות בחוזקה את שני המסרים האלו, ובכך להוסיף רבות לעבודת השם האישית שלנו כפרט ועם ישראל ככלל.